הסוגיה שבה אנחנו נעסוק היום, קשה לי להגדיר אותה, בקונטרסט שלפנינו הכותרת הוא נמצא הדוב על החכומים. ואנחנו היום לא נעסוק בסוגיה מסוימת אחת, אלא באחד הסוגיות השורשיות ביותר בתורה שבעל פה. עד כדי כך, אני יודע שזה נשמע מאוד רחב, אבל אכן אני סבוע שהסוגיה היא אחת הסוגיות היסודיות בתורה שבעל פה. ואנחנו ניגע בערך ב-15 מקורות, נעבור מסוגיה לסוגיה כדי להעמיד דברים על בוריים. האם הסוגיה הזו קשורה לפרשת השבוע? אכן כך, אבל הסוגיה היא קשורה להרבה סוגיות נוספות. שלוש מצוות בפרשת השבוע יחללו בשיעור שאנחנו אומרים היום: ויהבת לרעך וכמוך, כדוי שמתיו בחוקויסיהם לא יתלכו. אבל אלה רק מקצת מן המקורות בהם אנחנו ניגע. במקרה העירו את תשומת ליבי שהסוגיה הפותחת שכתבתי בתחילת הקונטרס זה סוגיה שאתמול עמדנו בדף היומי, אז יש סיבה נוספת טובה לעסוק היום בסוגיה הזו. בכמה מקומות אנחנו מוצאים בדברי הראשונים ביטוי נמסר הדובו לחכומי. שתי סוגיות בשעס אנחנו מוצאים את הלשון הזה, שתי סוגיות למיטב זיכרוני. וחגיג את דף י' חס עומד א' ובפחורס דף חוב ווב עומד בייז. אז עוד לפני שאנחנו מציינים מה עומק ההגדרה ומה מהות המושג, קודם כל נעבור בקיצור על שתי הסוגיות שמופיעות בשעס. בחגיג י' חס עומד א' מחסים חזל מקור לאיסור מלוכה בכל המועד, מלאכס חל המועד מנולון, שבכל המועד אסור לעשות מלוכה. חזל דורשים מקראות שונים, ובמסקנת הסוגיה אנחנו מוצאים ביטוי בגמורה: לא ימוסרן הקוסו ואלה לחכומים לא ימלאכו, איזה יום אסור ואיזה יום מותר, איזו מלאכה אסורה ואיזו מלאכה המותרת. הלשון הזה לשון מאוד לא שגור, מאוד מיוחד. לא ימוסר הנקוסו ואלה לחכום הם לא ימלאכו, איזה יום מוסר, איזה יום מותר, איזה מלוכה אסורה, איזה מלוכה מותרת. מה מיוחד בסוגיה זו? כאין סוגיה זו בחגיגת אף י' חס שעוסקת במלאכת חלמויד, אנחנו עושים בפחוירס חובוב או מודבייז. בפחוירס דף חובוב או מודבייז דרשו חזל מן הפסוק שישראל חייב לטפל בבכור לפני שמוסר אותו לכהן. מדובר בבכור בהמה טהורה. בכור בהמה טהורה נמסרת לכהן, אבל נחשוב לרגע, הכהנים לא קיבלו חלק בנחל ובאורץ, לא עסקו בחקלאות, לא עסקו בעסקים. הכהנים היו אמורים להקדיש את כל חייהם לעבוד את המקדוש. כל כהן פותח את דלת ביתו בבוקר בדרך לתפילת שחרית, אז יום אחד הוא ימצא עגל קטן שנולד לפני שלוש שעות, ולמחרת שלוש כבשות קטנות שנולדו לפני חצי יום, ואחר כך תייש קטן, כל יום יזרקו לו בחרם. מה הוא אמור לעשות איתם? מי יניק אותם? הלא אין לו עדר, הוא לא אמור להיות בעל נכסים ובעל חווה. ולכן גזלו תורה, גזרס הכוסף חזל דרשו מן המקראות שיסו על חייו לטפל בבכור לפני שהוא מוסר אותו לכהן, ובהם מדקה 30 יום ובהם מגס 50 יום. יש היגיון בדברים. מאידך הישראל טוען, למה אני צריך להוציא כסף ואנרגיה ומשאבים? זה לא שלי, זה מומן השבט, זה מומן כהן. אז יובי בעל השור ויעמד על שוירוי, זה עשה כוסף, כך דרשו חזל. והגמרא שואלת, אבל מנעין לקחו חזל שבבהם מדק 30 יום ובבהם מגס 50 יום, האם גם לזה יש מקור? לא ימוסרן הקוסוב אלו לחכומים. גם כאן אנחנו מוצאים את הביטוי לא ימוסרן הקוסוב אלו לחכומים. אז אני רוצה לומר מה הצד השווי שבין שתי הסוגיות האלה. כאשר התורה אומרת כלל, כלל שבהכרח יש בפרוטים, אי אפשר בכלל אלא עם פלוטים, והתורה לא מוסרת לנו מפתח כלשהו להבין מה הפלוטים שבכלל, איך אנחנו אמורים להגדיר את הדברים ולעמוד על פרטיהם, וימוסרן הכוס עובר על החכמים. מלאכת חלמאית שונה ממלאכת שבס ויומטב, ומלאכת שבס ויומטב התורה אוסרת מלאכם. אמנם התורה לא מפרטת מה הם למה תס מלאכת שבס, אבל התורה נותנת לנו לפחות מפתח כדי לדעת איסקש מלאכת שבס למלאכת המשכן. כל המלאכות שהיו חיוניות בקומס המשכן הן מוגדרות כמלאכה לגבי שבס, אבל איך אנחנו אמורים לדעת מה זה מלאכה בחול המועד? בחול המועד אין לנו מפתח לקבוע מה מוגדר כמלאכה. לא ימוסן הכוס עובר על החכמים. התורה גזרה שבעלים מטפלים בבכור לפני שהם עושים אותו לכהן, אבל כמה זמן מטפלים? 3 שנים או 3 שעות? גם כאן לא ימוסן הכוס עובר על החכמים, והחכמים השתמשו בהגיונם, ובהם דקה פחות זמן, ובהם גסה יותר זמן, והם שקבעו 30 יום ו-50 יום. מה החידוש יש בדברים? הלו, כל התורה כולה לא ימוסן הכוס עובר על החכמים. אנחנו לא קרואים ולא צדויקים ולא ביתויסים. אין מצווה אחת מתרי"ג מצוות שנוכל לעמוד על פרטיה ודקדוקיה לולי דברי חז"ל. אין פסוק אחד מכל התנ"ך שאנחנו נפרש מדעתנו ללא דברי חז"ל בתלמודים, במדרושים ודברי מפורשי התורה. אז כל התורה כולה בעצם לא נמסרו אלא לחכמים. ובכל זאת יש משהו מיוחד בהגדרות האלה, בשתי הסוגיות האלה, בפחורס ובחגיגה, וכדי להמחיש את הדברים ולהגדיר אותם אני רוצה עכשיו להביא 5 מקורות. 5 מקורות מדברי הראשונים, לא מהגמורה אלא מדברי הראשונים, 5 מקורות שבכל אחד מחמשתם אנחנו מוצאים חידוש מדהים שקשה לקבל וקשה להבין אותה. 5 מקורות שבהם חז"ל הקלו באיסא דאורייתא בלי כל חשש של פיקוח נפש. הלא כלל גדול בידינו, אין כוח ביד חכום ממלאך עדו ומנטוי רבקום ועשה. הדבר היחיד שיש בכוחו להתיר את הדאורייתא זה רק פיקוח נפש, ואף על פי כן מצינו ב5 מקורות שחז"ל הקלו בשביל כבוד, בשביל הפסד ממון, בשביל סיבות נוספות באיסא דאורייתא. הבה נצא לדרך, במה הדבורים אמורים? נתחיל במלאכת חלמאית, כי התחלנו בסוגיה בחגיגת דף י"ח, המקור הראשון שהבאנו. אז במלאכת חלמאית נחלקו הראשונים האם מדובר באיסא דאורייתא ובסדר רבנן, ואביס יוסף מביא את הדברים באריכות בסימן טוב ק"ל. יש ראשונים שטוענים ודאי שלא מדובר בדאורייתא, הרי הקלו לדובר ועובד, מותר לעשות מלאכת חלמאית משום דובר ועובד, משום הפסד ממון, איך זה יכול להיות איסא דאורייתא? אבל תוסף כתבו וכך לעשה אביס יוסף בטוב ק"ל. כיוון שהתורה אסרה המלאכה, והתורה לא אמרה מהן המלאכות, לא נמסר הדבר אלא לחכמים, ולכן יש בידם להקל ולהחמיר. מדובר באיסא דאורייתא, ואף על פי כן יש בסמכותם של חכמים להקל גם משום הפסד ממון. ולכן אמרו שבדבר העובד מותר לעשות מלאכה בחול המועד, אף על פי שמדובר באיסא דאורייתא, לא נמסר הדבר אלא לחכמים. וכאשר נמסר הדבר לחכמים, דברי חכמים כדברי תוריהם. כאשר נמסר הדבר לחכמים, הרי זה כאילו הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו בהר סיני, אני ואתו נטייל בגן עדן, אני ואתו ניתן תורה לישראל, אני נותן את הכלולים ואתה תיתן את הפרטים. דוגמה נוספת, רחיצה ביום הכיפורים, 5 עינויים ביום הכיפורים, נחלקו הראשונים בפרק חס מיומה. התוסס הוכיחו שרחיצה לא יכולה להיות איסא דאורייתא ביום הכיפורים, שהרי חז"ל התירו לכלה לרחוץ את פניה כדי לחבבו על בעלו, התירו למלך לרחוץ את פניו משום כבוד מלכוס, אם תמצא לו משום מדובר באיסא דאורייתא, איך אפשר להקל משום סיבות כאלה? הלא מדובר באיסא דאורייתא. אומר הר"ן, והר"ן חולק על התוסס, רחיצה ביום הכיפורים זה איסא דאורייתא, אבל מכיוון שהתורה מצווה על העינוי, והתורה לא אומרת מה זה עינוי, מה זה עינוי? יש 1,000 דרכים שבהם אדם יכול להתענות. הוא יכול ללכת על גבי מסמרים, הוא יכול לגלגל בשלג, להתגלגל בשלג כמו שעשו הרבה צדיקים, הוא יכול לדפוק את ראשו בקיר. יש 4 דרכים שבהם אדם יכול לייסר את עצמו ולהתענות. התורה מצווה על עינוי, והתורה לא אומרת מה זה עינוי, מה כלול בכלל מצווה זה עינוי. לא נמצא הדבר אלא לחכמים, וכיוון שכן יש בידם להקל ולהחמיר, והם הקלו לכלה והקלו למלך אף על פי שמדובר באיסא דאורייתא. עוד לפני שאנחנו ממשיכים במקורות הנוספים אני רוצה להדגיש את החידוש שיש כאן. כל התורה כולו נמצא ביד חכמים, אבל בכל שאר המקורות התורה נמצא ביד חכמים כפרשנים. באלה המקרים שבהם אנחנו מוצאים נמצא דובר לחכמים, החכמים יושבים לא כפרשונים אלא כמחוקקים. יש להם תקן, יש להם מעמד של מחוקקים. כאילו הקדוש ברוך הוא נתן רק את הכלואים, והקדוש ברוך הוא אומר לחכמים, אתם תשתמשו בעומק בינתכם וברוח הקודש המפעמת בקרבכם, ואתם תשלימו את המלאכה. אני נתתי את הכלולים, אתם תתנו את הפרוטים, ודברי חכמים כי דברי תוריהם לא רק לפרש אלא גם לחוקק, לא רק להחמיר גם להקל. ולכן באלה המצוות מצינו שהחכמים מקלו בדיורייסה בשביל סיבות שאין בהם מצד עצמם כדי להקל ביסי דיורייסה. אז הבאנו שתי דוגמאות, מלאכת חול המועד לדעת כמה ראשון מדובר בסדורייסה וקלו בדבר העובד רחיצה ביום הכיפורים, אומר הרם זה דיורייסה, ואף על פי כן יש כוח בידם להקל. דלת מינם, כותב הראש, פרק ג' ממסכת סוכה, סמן יוד דלת, זה מחלוקת גדולה בין הראשונים. יש מן הראשונים שאמרו שלולו ויובש, אף על פי שזה פסול מן התורה, כי זה לא הודו, ושעשתך כאפשר לברך על לולו ויובש. שואל הרב, איך זה יכול להיות? יש הרבה סוגיות שבהם חזל פסלו את מה שקושו מן התורה. בדרך כלל חזל באו להחמיר. אבל איפה מצינו שחזל יכשירו מה שפוסל מן התורה? אם לולו ויובש פסולה מן התורה, פוסל מן התורה, מה זאת אומרת בשעשתך מותר לברך? הרעבד נוקט שבשעשתך נותנים את הלולב זכר, זכר ללולב, זכר למצווה, אבל אי אפשר לברך, הברוכה ברוכה לבטולה, לא יצא מידי חובה. והראש מסביר, מכיוון שהתורה אומרת הודו, והתורה לא מפרשת מה זה הודו. הודו זה יפה, אבל יופי הוא מושג לגמרי יחסי. אז מה זה הודו? לא נמצא לדבר אלא לחכומים, וכיוון שנמצא ביודום, הם יכולים שוב להחמיר וגם להקל. לפי עניין ולפי רצונם. כן, זה כותב הרן בפרק לולב הגוזל. אלא שהרן לא כותב כאן הלכה פסוקה, אלא הסבר. בעמוד הראשון בפרק לולב הגוזל, התוסס מתחבטים. איזה מן ההלכות של דלת מינים נוהגות כל שיבו, ואיזה מדיני דלת מינים נוהגים רק ביום הראשון? והתוסס אומרים כלל מסוים, מקוצר הזמן, אם צריך לבקר ב-15 סוגיות, אני לא יכול להתעכב מדי הרבה בכל סוגיה. התוסס אומרים כלל מסוים, ולפי שיטת התוסס, הודור נוהג רק ביום הראשון. הרן חולק על תוסס, והרן אומר, בהודור גוף יש מקצס מדיני הודו שנוהגים רק ביום ראשון, ומקצתם שנוהגים בכל שבוע. אבל איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שאותו דין הודו? הודו זה הגדרה. אז איך נסביר שמקצת דין ההודו נוהגים כל שבוע, ומקצתם נוהגים רק ביום ראשון? הרן שוב אומר את אותו הסבר. את אותם הדברים שהוא כותב לגבי רחיצה ביום הכיפורים במסכת יומא, הוא כותב במסכת סוכה לגבי הודו. התורה אומרת הודו, לא ידענו מה זה הודו, נמצא הדובר ביד חכומם, ומשום כך כרצונם תקנו. וחכומים תקנו שמקצת מדיני הודו ינהגו ביום ראשון, מקצתם ינהגו כל שבוע, ואין בזה פלא, כיוון שנמצא הדובר ביודו. המקור החמישי, אני חושב שלאחרונה כבר דיברנו מזה. בכלל, כבר הרבה פעמים נגענו בסוגיה שנמצא דובר לחכומים, אבל אף פעם לא קיבצתי את כל המקורות והמדתי דברים על בוריים באופן מסודר. אז המקור החמישי זה ביש יוסף פעמיים, בכסף משנה פרק י' ביש מלכס עבודס כחובים, ובביש יוסף ביורדי עשם הקוף עין חס. ובו וכמה דף פגים על אומרים חזל שתירו לרובין בן אצטרובלי לספר קומי. אסור להסתפר בתספורת של כמרים לעבוד אזור, ולדעת הרמב"ם מדובר באיסי דיורי ששל בחוק הסיים לא תלכו. ויאף על פי כן מבואר בו וכמה שם, ובו וכמה דף פגים על שהתירו לפלוני אלמוני משום שהיה מקורב למלכות, וכך התירו למשפחת הנוסי להסתפר באיסור דיורייסה של בחוק הויסיהם לא יתהלכו. וביסו יוסף שואל, אם זה איסור דיורייסה, איך יכול להיות שהקלו? וכי פיקוח נפש יש בדבר. אז יש שני תירוצים בביסו יוסף. מתירוץ אחד נתעלם היום, אבל התירוץ שנוגעת לענייננו, אומר הביס
יוסף.
איסור זה, בחוק השם לא יתולכו. לא עינים שרלו ביד חכמים. ודעסה בס יוסף גם פה צריך לומר, בחוק השם לא יתולכו, זה להב, שלפי פשוטו הוא רחב מדי, הוא רחב מדי. אי אפשר לומר שכל דבר שהגויים המציאו, אסור. מוישה רבינו מן הסתם לא תכנן את המשקפיים הראשונים. הבגדים שלבשו עובס הגדוי שמן הסתם היו שונים מאלה שאנו לובשים. מן הסתם החולצות הראשונות תוכננו על ידי גויים ולא על ידינו. הרבה דברים שאנחנו עושים, הרבה דברים, הרבה כלים שאנחנו משתמשים בהם, לא הומצאו על ידינו. אז מה הכלל ומה הפרט בבחוק הזה הם לא יתלכו? אומר רבי צי יוסף, לא נמצא דובר אלו ביד חכומים, ולכן יש בידם להקל ולהחמיר. אז בכל חמשת המקורות שהבאנו, יש חידוש גדול. מדובר ביסורים דיורייסה, או במצוות דיורייסה. וכחל, הקלו. הקלו משום שעצתחק, הקלו משום דובר הועבד, הקלו משום כבוד מלכס, כדי לחבא ועול בעלה, הקלו בשביל סיבות שאין בהם כדי לדחות איסור דיורייסה. אין בידינו להתיר את האיסור מנטר אלו בפיקוח נפש בלבד. ובכל הסוגיות האלה סבירו הראשונים, לא נמסר הדובר אלא לחכומים. אז למה שלא נאמר בכל התואר הקודש שיש ביד חכום המלאק הדובר מנטוידה בקום ועשי, הלא הכל נמסר ביודום? התשובה היא, לא הכל נמסר ביודום. בכל התואר הקודש חכומים הם פרשנים, ויש להם סמכות רק לפרש, אבל לא להקל. אבל באלה המקומות שבהם התואר אומרת כלל, כלל שנעדר פרוטים, כלל שבהכלח יש בו פרוטים, והתורה לא נותנת מפתח להבין מה הפרוטים שבכלל, באלה מקורות החכמים הם מחוקקים, ודבריהם כעיקר דברי תוריהם, ולכן יש בידם להקל, ולא רק להחמיר. אז הבאנו חמש מקורות, משום שבחמשת המקורות האלה הדברים מאוד בולטים, משום שבאלה מקורות אנחנו רואים שחזר גם הקלו ביסד יורייסה, אבל יש מקורות נוספים. ואנחנו נמשיך בדרכנו. המורדכי בראש מסכתס ביצה, בסימן טוב ריש מם גימל. המורדכי עוסק בסוגיה של אויכל נפש, מלאכת יום טוב הותרה לצורך אויכל נפש, אבל לא כל המלאכות. והראשונים מחפשים מפתח, איזה מלאכות הותרו ואיזה מלאכות לא הותרו. וכל הראשונים, או רבים מן הראשונים, מצטטים מן הירושלמי. הירושלמי בביצה דף חס, כתוב בירושלמי. מכיוון שההתר של אויכל נפש ביום טוב כתוב ליד ושמעת מסמצויס, למדו חזל, מלישה ואילך, עיקר השימור של מצס זה רק מלישה, כי בשעת לישה אנחנו מערבבים את הקמח במים, ואז הבצק יכול להחמיץ, אז רק מלישה ואילך יש היתר של אויכל נפש. אבל במורדכי אנחנו מוצאים לשון מעניינת. המורדכי כותב, מוסרון הכוסף לחכום הם לידה, מלוכה הדומה מלישה ואילך. מה הכוונה שלו? מוסרון הכוסם לחכום המלידה מלוכה הדוימה מלישה ואילך. אני חושב שהמורדכי בא ליישב שאלה גדולה. רבי מן הראשון מביאו את הירושלמי. הירושלמי זה לא תשובה משלמת, זה לא פותר את כל הבעיה, כי סדר הפס זה רק אחד מן הזורם של עולם את עצמלוכס. בסדר הפס יש רק יוד א' מלאכות, אז מה הם מלאכות שלא נכללו בסדר הפס? האם גם בהם יש היתר אויכל נפש? ובאיזה מהם? לא כל המלאכות הותרו. אין צודין דוגי מן הביברין. זה משנה בבית צדף. חוב גימו. שמיאל אבי יתלויש. פרס שנשלו מן הדקל הסורים. שמיאל אבי יתלויש. הרי שקויצר לא הותר. צדר לא הותרה. אז קויצר שייך לסדר הפס. אבל צדר לא שייך לסדר הפס. מה עם ברירה? ברירה זה לפני לישה, ואף על פי כן ברירה כן הותרה לצורך אויכל נפש. אז מה הכלל? אומר מרדכי, לישה ואילך זה רק איזשהו מפתח, זה לא עונה על כל השאלות. מוסרן הכוסף לחכומם לידה מלוכה הדוימם לישה ואילך. ואני חושב שהסגנון הזה לפי הירושלמי אולי איננו חיוני, כי לפי הירושלמי לפחות יש לנו מפתח מסוים. יש לנו מפתח למה לדמות, לפי איזה קנה מידה. אבל הרמב"ן למשל לא מתבסס על ירושלמי, והרמב"ן אומר שהתורה לא התירה את כל המלאכות. התורה לא התירה אלא מלאכות שאדם בדרך כלל עושה בתוך הבית, אבל לא מלאכות שבהם הוא כובש תחת ידו את מה שלא היה שלו, כמו ציידה, כמו דש. אבל אם הם איזה גזי הסקוסף, מנהים למדו זאת חזל. דווקא לפי הרמב"ן צריך לאמץ את הנוסחה, את ההגדרה, נמצא הדובר לחכמים. אבל מנולון שנמצא הדובר לחכמים, אולי בגלל שכתוב אך אשר אוכל לכם לכל נפש, אך זה מיעוט. אולי מכאן למדו חזל לא כל המלאכות. אז איזה כן ואיזה לא? לא נמסר הדובר אלו לחכון. כל המקורות שציינתי עד כה, שהם בעצם שבע במספר, חמשת המקורות שציינתי מדברי הראשונים, והם כוללים את הגמור בחגיגי דף יוצחס מלאכס חול המועיד. שישי זה הסוגי בפחורס דף חובוב, עד מתי בעלים צריכים לטפל בבחור. והשביעי זה המורדכי לגבי המלך הסכון נפש, הצד השווה שבכולם. יש לנו כלל, והתורה לא נתנה לנו את הפרטים. ובהכרח שזה כאילו הקדוש ברוך הוא אומר למוישה רבינו ולתלמידיו ולחכמי ישראל, אתם תשתתפו עמי במעשה בראשית, בנסינס התורה נמצא הדובר לחכמים ודבריהם כדברי תורה דמיין. אבל יש עוד שני אופנים, וסך הכל יש שלוש פונים בנמצא הדובר לחכמים. עכשיו אנחנו עוברים לדברי התז ביורדי הסמן קי"ז. התז ביורדי הסמן קי"ז עוסק בסוגיה של סחורה בדברים אסורים. אסור לאדם לעשות סחורה בדברים אסורים, אפילו אותם מחלות אסורות שלא נעשו בנו, שנעשו באכילה בלבד, אף על פי כן אסור לעשות בהם סחורה. נחלקו הראשונים אם מדובר בסדר אורייס או בסדר רבונן. הרשב"א, שוב עשה רשב"א חלק א' סימן ש"א נוקט, שמדובר באיסור דאורייס. כך כתוב ברשב"א. אז איך הקלו חכמים בנזדמנו לו דייג שמקפיד לדוג מינם טהרם? דייג שעבודה שלו הוא דג דגים טהורים, אבל בים הגדול אין עזרס נושים, אין מחיצות ברורות, הטמאים מימין והטהורים משמאל, לפעמים להקות הדגים מתערבבים, ואם על העלה בחקתו ברשתות שלו קריש ודגים אסורים, הוא לא אמור לזרוק אותם, מותר לו למכור אותם. שואלת אז, אם מדובר בסדי אורייס, אז איך הקלו בנסדם לא לו? אם מדובר בסדי אורייס, הם אמרו והם אמרו, הם החמירו והם הקלו, כדי שאדם לא יצא נפסד. אבל אם מדובר בסדי אורייס, אז איך הקלו? אומרת אז נמצא דוב על החכמים, מה פתאום? מהיך תעשה? אז בכל איסור אפשר לומר נמצא דוב על החכמים. אומרת אז, מצד אחד כתוב לוחם, שמשמע שזה מותר בהנוע, מצד שני דרשו חז"ל יהיו לאסור. כשיש סתירה בין המקראות, ניתן הדובר ביד חכמים ליישב את הסתירה. ולא תמיד יש סברה ליישב סתירה. לפעמים צריך ליישב סתירה באופן שרירותי, בדרך של חקיקה, לא תמיד בדרך של סברה. וגם זה נמצא ביד חכמים. כשיש סתירה בין המקראות, סתירה שצריך ליישב אותה. אז כולנו בדרך לימודנו, לפעמים יש סתירה שמן הסברה אתה יכול לתרץ את הסתירה, אבל לפעמים בסתירה בין המקראות לא מדובר בסברה, אלא באופן שירותי, בדרך של תקנה או חקיקה, גם זה נמצא ביד חכמים. ולכן מסביר התז, חכמים אמרו כדי ליישב את הסתירה בנזדמנו לא מותר. ואני הבאתי ראיה מפורשת מגמור ומתויסס בזבוכים לדברי התז, משום שכאן יש כלל חדש. לא כלל שבהכרח צריך להוסיף את פרטיו, אלא סתירה שצריך ליישב, וגם פה נמצא דובר ביד חכמים. אז בצבוחים דף פי ווב עמוד בייס, שם מדובר בדין של איברים שפקעו מעל המזבח, איברים של קורבנות שנפלו מעל המזבח. והמשנה אומרת, אם הם נפלו לפני חצות מעלים אותו מחזרה, אם נפלו לאחר חצות לא צריך להראות אותם. וחזל גם מחלקים מה מצב אותם העברים. אם הם עדיין לא נתעכלו, צריך לחזור ולהעלות אותם. אם הפכו לפחם, אפילו לפני חצות, לא צריך להחזיר אותם למזבח. אם נתעכלו במקצת, הם שרופים, הם אכולים, אבל עדיין לא הפכו לפחם, אז לפני חצות מחזירים אותם, לאחר חצות לא. וחזל שואלים, מניין לנו? בלשון של הגמור, יש סתירה. סתירה בלשני דקרו, פוסק אחד אימאו כל הלילה והקטיר, וכוסף אחד אימר כל הלילה והרים, חלקהו חציו להקטורה וחציו להרומה. והטויסס כותבים שם, אז ידענו שחציו להקטורה וחציו להרומה, אבל איך חלקו חזל בין נתעכלו ללא נתעכלו לנתעכלו במקצת? אז אני מצטט את לשון הטויסס, מוסר עמוק מדוב על החכומים, ליו יסמדם הם כל מה שירצו לפי הצורך להם. הראשון הזה כל כך חדה, מכיוון שיש שתירה במקראות, מוסר עמוק הם ביד חכומים, ליו יסמדם הם ככל שירצו לפי הצורך להם, לא רק בסברה. להיות מדמים, ולפי גרסה אחת בשס וילנה, להיות מסכימים. מוסר הכוסף ביד חכומם ליאויס מסכים הם כל מה שירצו לפי הצורך להם. אז זה מקור לדברי התז, וזה פן נוסף של נמסע הדובו לחכומים. אז שבע סוגיות הבאנו, שכשיש כלל ואין בידינו מפתח לעמוד על הפרטים, נמסע דובו ביד חכומים. שתי מקורות, כשיש תירה בין המקרות שאי אפשר ישבה בסברה, גם אז נמסה דובה ביד חכומים. ואני רוצה לומר עכשיו כלל שלישי, יש תחומים שבהם חכומים קבעו מאוי מגבינוסם וברוחב דעתם שבהכרח נמסה דובה ביד חכומים. ואני רוצה לומר שתי דוגמאות, דוגמאות שאני מקווה מאוד תוך זמן קצר יהיו חקוקים בספר במחסו של חומש דבורים, שבקרוב אמור לצאת לאור. בימים האלה אני עוסק ממש בגמרה של הספר הזה. בכמה מקומות בשס אנחנו מוצאים ביטוי שליחוסיו דקמוי אבדינן, מעיקר דין תורה אין בייסדין אלא סמוך. בייסדין קרויה בתורה אלוהים, עד הוא אלוהים יובי דבר שניהם. ומן התורה אין בייסדין ראוי לדון אלא אם הוא סמוך, והצמיחה חייבת להיות איש מפי איש ממוישה רבינו. אבל מה לעשות, לפני 2000 שנה כבר בטלה הצמיחה. מרי ברב בצוות לפני 500 שנה רצה לחדש את הצמיחה, וכמה מהומה רבתית ופולמוס גדול. אין סמוכים כבר בזמן חזל, בסוף התלמוד כבר לא היו סמוכים. ואף על פי כן כתוב בגמור שליחו סיוד כמו יבדינן, ולכן יש בידינו לדון בהידויז והלבויז. האם זה מדרבון הנעומד יורייס? הנסיבס בסימן עליו מביא ראייה עצומה שזה מן התויר. המושג של יחוסי דקמו אבדינן מן התויר, שהרי אנחנו מקבלים גרם בזמן הזה, וגם גר צורך בייסטים. האם נוכל לומר שכל הגרם שאנחנו מקבלים בזמן הזה אינם גרם אלא מדרבון? אז איך גר נושא בס ישראל? הלא בהכרח שהגרות חלה מן התוירה בזמן הזה, אין בייסדין, וצריך בייסדין לקבל גיירם. אז הנסיבס לא מסביר, אבל הוא אומר צורך לא משליך עושה עדה כמו אבדינן, זה מן התוירה. אבל מה הפירוש במילים האלה? איך מגדירים אותם? ודאי שאין הכוונה לשליחוס משתי סיבות. לא יכול להיות שליחוס. קודם כל, שליחות לעולם לא יכולה להכשיר את הפסול. האם כהן יכול לעשות זר שליח לזרוק את הדם על גבי מזבח, והזר יאמר אני שליח של הכהן, שליח של אדם כמו ישראל? לא, שליחות יכולה למסור לשליח רק את הסמכות של המשלח, אבל לא את הכשרו. אם אישה פסולה למול, היא לא יכולה להיות שליח של איש למול. אם זר פסול, עבודת הקרבונס, לא יועיל שהוא שליח של כהן. אם מי שאיננו סמוך פסול לדין, לא יועיל שהוא שליח של הסמוך. בפרט כאשר המשלח שלו מת לפני 2,000 שנה, אז הוא לא יכול להמשיך להיות שליח, הוא והנכדים שלו, והנכדים והנינים של הנכדים שלו, כולם יהיו שליחים של אלה שכבר נפטרו לבית שלומם לפני 2,000 שנה, אז מה זה שליח הצדק המואב דינן? הרחתי בכסובים בדרכים שונות, וכולם דחוקים, ואף אחד לא עומד במבחן הביקורס. ליבי יוי מלי, וזה ברור בעיניי. נמצא אדוב על החכמים. למה? איפה נמצא ביודום? בהכרח נמצא אדוב ביודום, כי אי אפשר לאוילום בלוי דין. אי אפשר לאוילום בלוי דין. יבנו עושה רשע, איש עשרה אהו חיים בלוי, אי אפשר לאוילום בלוי דין. על שלושה דבורם הוא אוילום עומד, על האמס, ועל הדין, ועל השולם. ומכיוון שיועצה ברשס, הצויפה דוירס מראש, ידע שתבטל הסמיך, אז בהכרח ש... עד הוא אלוהים, יובוי דבר שניים, נמסור ביד חכומים. וחכומים הם שיקבעו מי הקשרים לדין. אז כל זן שנהג הסמיך בישראל, אמרו חכומים, רק הסמוך כושר לדין. מי שבטלה הסמיך מישראל, קבעו חכומים, שכל תלמיד חכם כושר לדין, אף על פי שאיננו סמוך. איך יכול להיות שאתמול מי שלא היה סומך היה פסול והיום הוא כשר? יכול להיות. כמו שיכול להיות שאתרוג שאתמול היה פסול, היום בשעת הדחק הוא יהיה כשר, כי נמצא דובר ביד חכומים. וזה הפן השלישי של נמצא דובר לחכומים. יש תחומים שמן הסברה ידענו שבהכרח נמצא דובר לחכומים. לקבוע מי הקשרים לדין, נמצא ביד חכומים, כי אי אפשר לא אלם בלי דין. וכך תמיד פירשתי את הנמוקי יוסף. יש נמוקי יוסף מדהים ביבוא מסדף פייחס. שם אנחנו עוסקים בסוגיה של עדס אישו. מן התורה אין דובר שביער ופוחס משניים, כלל שכל אחד יודע. ויאף על פי כן אמרו חכמים בפרק, הוא אישו, ביבוא מסדף פי זיין, עד אחד נאמן לומר מזבלך, ואנחנו מתירים אישה להינשא. לא רק עד כשר, אפילו עד פסול. איך יכול להיות? אז בחזל אנחנו מצאים סברה מתוך חומר שהחמרתו עליה בסויפו, הקלטו עליה בתחילוסו, חזוק האישו דייקה ומינצר. אנחנו מניחים שהאישה לא תרצה לאמלל את עצמה. היא יודעת שאם היא תתחתן עם אדם אחר ואחר כך היא הופיע פתאום בעלה הראשון, היא תהיה אומללה, תצא מזה ומזה, ואבלד ממזו מזה ומזה. ולכן אנחנו סומכים על כך שלפני שהיא תתחתן היא תבדוק היטב, ולא תתחתן אלא אם כן יתברר אצלה שהבעל הראשון מת. אבל עדיין השאלה עומדת במקומה, אנחנו מסירים אותה להינשא על פי יד אחד, על פי יד אחד שמנתו אלה איננו נאמן, אין דו ושביעה ופוחס משניים, והעד הבודד הזה הוא גם עד פסול. כותב הנמוקי יויס, בדבר כל כך גורלי ובדבר שאבידה לגלויה, אדם יכול לשקר שפרוני אמר, שפרוני עשה, אי אפשר להכחיש אותו הקשה מוחלטת. אבל אדם נרתע לשקר ולומר פרוני מת, ולמחרת אותו פרוני יופיע. איך הוא יסביר? איך הוא יסביר את ההכחשה הזאת? ולכן אומר לנו מוקי יוסף, שבצירוף כל הסיבות האלה, מצד אחד זה מילת דוד אל הגלויה, מצד שני העניין כל כך חמור שאנשים לא ישברו בו, מצד שני גם האישה תעשה את הבירורים שלה, וכל הסיבות האלה חכום הם משוכנעים שהעד דובר אמת. והנמוקי יוסף מסביר, והכוסוב מוסרוי לחכום הם לודעת איזה דובר מפורסם וניכר דברי אמס שיהיה חושוב כעדות גמורה. הכוסוב מוסרוי לחכום הם לודעת מתי ראוי להאמין לאדם. איפה הכוסף מוסר לחכומם? איפה זה כתוב? להפך, אנחנו לומדים גזר שעובד דובה דובה ממומן, על פי שניים הייתי מיוקם דובה שאין דובה שביעה ופוחס משניים. אני חושב שלמוקי יוסף זה כמו מה שאמרתי לגבי בייסטן, דיני הראיות והבירורים נמסרו ביד חכומים. זה נכון שהתורה קבעה מסמרות, על פי שניים הייתי מיוקם דובה, גם רוב זה דין תורה אחרי רבם להטויס, אבל יש המון יסודות בדין הראייס שאינם גזי עסקות, שחכום הם קבעו מדעתם, מיגו, הפשע אוסרו או הפשע איתו. בקסו בסחוב בייס, חזל רצו ללמוד הפשע אוסרו מן הפסוק, אז ביתי נתתי לי שזה, וחזל שואלי מרום לי כוספורי, חזוק אין עודם פרי התוך זמנוי, אין עודם מייס פונב בפני בלחוי בוי, בדין היתויים וניתנו, בדין הראייס, חכום הם קבעו מסמרו על פי מציאות החיים ועל פי רויך ודעתם, לאו דווקא בגזי הסקוסו. הנמוק יוסף אומר, נמסר כל דיני הראייס ובירורי הספקות נמסרו ביד חכום, ויש בכוחם לקבוע מתי ראוי להאמין, אפילו לידי חוד ואפילו בדובר שביהו. השתי דוגמאות יש לנו של מוסרון הקוסוב לחכומים ללא מקור במקרוי הקודש, אלא משום שכך קבעו חכומים ברכב דאטו, משום שהבינו שאי אפשר בעניין אחר, אי אפשר בעניין אחר. באחרו הסדין של הבייסדין ובירורי הספקות, רק במעט מקרים יהיו לנו רייס שמפורשים בתויר, ולכן נמצא הדובו ביד חכם. רבוי צה, הבאנו הרבה מקורות. בקונטר שלפנינו יש מקורות נסופים שלא התייחסתי עליהם, גם משום שקצת עדיין קשה לי לדבר. אבל הכל פנים, היסוד הוא יסוד גדול, ויש מקומות שנמצא הדובו ביד חכמים, וחכמים הם כמו חוקקים. שתי המקורות האחרונים שהבאנו הם גם מקורות מדהימים. מצד אחד אין בייסדין אלא סמוך, מצד שני אנחנו מקבלים גיילם בזמן הזה. אין דובר שביהו פורס משניים זה דיורייס, הנמוק יוסף מסביר איך סמכו על יד אחד בעיד הסישון. לא כל הראשונים הולכים בדרכו של הנמוק יוסף. רשי למשל אומר בשבת הפוף ממי אפקיני רבונו לקידוש ימיני, אבל הנמוק יוסף אומר, נמצא דובר לחכומים. איפה? מנהי לנו שנמצא דובר ביד חכומים? ואני הזדהיתי, כך צריך להסביר את הדברים. אז יש לנו שלוש אופנים שונים של נמצא הדובר ביד חכומים. אז בינתיים התייחסנו רק לפסוק אחד בפרשת השבוע, בחוקי סיים לא יתהלך. עכשיו אנחנו עוברים לסוגיה נוספת של פרשת השבוע. ועכשיו יש לי שאלה. כותב הרמב״ם בפרק י' ד' הלוך א' מלכס עופר, בכוחו אלם אכנוסס קלו אכנוסס אורחים ניחום אבלם ולבוי אסמייס, כל אלה הם מצוות מדבריהם וכולם נכללו בכלל ויואהבתו לריח וכמויך. כך כותב הרמב״ם בפרק י' ד' מלכס עופר. ונשארת השאלה, לכל יש שתיר בדברי הרמב״ם מנה ובי, אם הם בכלל ויהפתו ריחו כמויכו, אז למה הם מצוות מדבריהם? אז לכל זה מנטרל. ולמה לא נאמר כאן נמסר הדובר לחכומים ודברי חכומים יהיו כדברי תואר? הרי התואר אומרת ויהפתו ריחו כמויכו, והתואר לא אומרת איך ובמה. והרמב״ם נוקט שויהפתו ריחו כמויכו זה לא רק עניין שבלב, זה מחייב גם לנהוג כמנהגו אוהבים ולהיטיב לזולת. אז למה לא נאמר, התורה אומרת כלל, התורה לא מפרטת את הפרטים, נמצא דובר לחכומים ודבר החכומים יהודי אורייס? אני חושב שההבדל מאוד פשוט. יש להבחין בין מצוות שהן בעשייה לחוי וסלבובויס ותיקון המידוש שבנפש. כל בר דעת מבין שאתרוג אחד לא יכול להיות קשור לפלוני ופסול לאלמוני. זה סותר את כל מהות תרי"ג מצווה שבתויר. יש הלכות שהם תויר האחס, שהם שווים לכולם, משפוט אחד יהיה לכם. כל אחד מבין שכאשר התויר מצווה על האדם להתענות ביום הכיפורים, וכל נפש אשר לא יישאונה ונכרסו, זה חייב קורס, לא יכול להיות שכל אחד יחליט בעצמו איך הוא יתענה. חייב להיות דין אחד לכולם, אחרת איך יכול להיות קורס? כל אחד מבין שכאשר התואר עושה את מלוכה בשבס או ביום טוב או בכל המועד, לא נתנה תואר את תורתו של כל אחד ואחד בידו, ולא כל אחד יחליט מה הוא מגדיר כמלוך. אבל בחוי וסלבובס אין הדובר, כן? ויהפתו לו יחו כמו איכו, זה לא רק מידי שבלב. מצווה זו מחייבת גם מעשים, אבל אין כל הכרח שכולם יעסקו באותם המעשים. ויהפתו יחו כמו איכו מחייבת להיטיב עם הזולת ולעשות מעשים טובים, אבל לא בהכרח שכולם צריכים לעשות את אותם המעשים. זה יבקר חוילם, זה ינחם אבילם, זה יגמול חסדים, זה יכניס קלה לחופתה, וכולם כאחד מקיימים את המצווה של ויהפתו רחו כמוך. לפני פסח אמרתי שיעור על היסייבו, וכבר אז נגענו ביסודות של השיעור היום. ושאלתי לפני פסח, כותב הרמב״ם בפרק זיין מהלכויס חומץ המאס, בכל דוי ודוי חי עבודם לרס עצמי, כאילו הוא יוצא ממצרים להרס עצמי. ועל דו וזה ציבו הקודש ברוך הוא בתוירה שנבא וזכה אותו, כי יבד או ייסו לו פרה במצרים. לפיכך כשסויד עודם בלילה הזה צריך לאכול ולשתות, ומסב דרך חיוס. הסייבו זה מצווה דיורייס או מצווה דרבון? פשוט שזה דרבון. כך כתוב להדי בשאילתו יסדרה וחי בשאילת עין זין, ובאור חסכיים, ובדברי כל הראשונים והפויסקים. אבל למה? הרמב״ם כותב שמנתו ירח חייב עודם להרס את עצמו כאילו יוצא ממצרים. והרמב״ם מסביר איך. לפיכך, כשסויד עודם בלילה הזה, צריך לאכול ולשתות ומסב דרך ארץ. אז למה סייב זה לא מנתו ירח? למה לא נאמר גם כאן, נמצא דוב על החכמים? התואר אומרת כלל, התואר לא אומרת איזה פרוטי. גם פה אני אומר. המצווה ביסוידו זה מצווה שבלב, בתחום של חוי וסלבורת. כל אדם צריך להראות כאילו יוצא ממצרים, אבל לא בהכרח שכולם יעשו כך באותו דרך. אינני זוכר אם סיפרתי לכם, לפני פסח הייתה לי שאלה מאוד נחמדת, מאוד נהנית. מישהו מצלצל אליי בערב פסח, איך אפשר לייחד אבנים שלא יהיו מוקצה? שאלתי אותו, מה העניין? למה זה חשוב דווקא בערב פסח? אני מאוד עסוק בשאלות של החג. הוא אומר, כן, כן, זה נוגע לחג. איך אפשר לייחד אבנים שלא יהיו מוקצה? שאלתי אותו, מה העניין? אז הוא אמר לי שאני רוצה למצוץ אבנים בליל הסדר. שאלתי אותו, מה קרה לך? מה? אתה רעב? מה? ארבע כזייסים של מצווה וקוימן וקוירך ומרור למה למצוץ אבנים? אז הוא אומר לי רעיון, מה העניין? הילדים כבר נרדמים בסדר, הם כבר יודעים את כל הדברים, הם כבר לא שואלים שאלות כדי שישרו את הנויקס, אני רוצה למצוא צוונים. אז הילדים שלו, אבא, השתגעת משוגי גבוה, מה זה? הקס, שינוב, מה זה למצוא צוונים באמצע הסדר? אז אני אגיד לילדים, חזל מספרים, שנושם צדקוניוס ילדו שישו בקרסך עוד על פני השדה, והמצרים באו מחניתות וחרבות כדי להרוג אותם, ונבלעו באדמה, ואחר כך יצאו החוצה, חיפשו את האימהות, ותניקי מחל משצור, והיו יונקים חולה ודבש מן הסלעים. כך אומרים מדרש. זה גם גמור בסויטה. אז פלוני אלמוני רוצה למצוא צוונים, והילדים ישאלו מה זה, אז הוא יספר להם שהתינוקות בירץ מצרים, מן האבנים, מן הסלעים, הם ינקו חלה ודבש. מצויה. כל אחד צריך להראות את עצמו כלהיות ממצרים. אחד ישתה דלת קויסס, חברו יושב בהסייבו, השלישי ימצא צוונים, כל אחד ימצא את הדרך שלו. וכולם כאחד, בדרך כל שהוא, כל אחד צריך להראות את עצמו כאילו הוא יוצא ממצרים. אין הכרח בהלכות מעין אלה שכולם יעשו את אותם המעשים. בפרשת השבוע יש מצווה, כדוי שמתיהו לשם אלוקיך. מה זה כדוי שמתיהו? אז רש"י מפרש לתחק מן הארויס. הרמב"ן כותב שיש כאן מצווה כללית, שלא יהיה נובול ברשוס התויר. מעבר לתרי"ג מצווה, אדם צריך להתהלך בדרכי הקידושה, לדבוק בדרכי הטוהרה. מה הפרטים? אין פרטים, לא מצינו דווקא במצווה זו, היא נשארת מצווה כללית. חז"ל לא הגדירו, מן התורה אין מעשים מסוימים, כל איש עצמך הוא במותו לכו. כל אדם צריך להבין את נקודות התורפה שבנפשו, כל אדם צריך להבין במה הוא צריך להתחזק. בחוי וסלבובויס, בתורת הנפש, אין הכרח שכלל צריך להיות לו פרטים מוגדרים. אין הכרח שכולם יקיימו את המצוות הכלליות באותם הפרטים, באותם הדרכים. ולכן המצוות האלה לא נאמר בהם נמצא דבר החכם. זה גדר אחר. אלה מוגדרים מצוות דרבנן שיש להם עיקר מן התורה. אדם לא חייב מן התורה לבקר את החולה, אבל כאשר הוא מבקר חולים הוא קיים מצוות דאורייתא שהביא אהבתו. הוא לא חייב להסב בליל הסדר, אבל כאשר הוא מסב הוא מקיים מצוות דאורייתא וזוכר אותו כעבד איסור הפרעה במצרים. אלה מוגדרים מצוות דרבנן שיש להם עיקר מן התורה. הם שונים מעשרת הסוגיות הראשונות שהבאנו, שבהם נמצא הדבר לחכמים ודברי חכמים כעיקר דין תורהם. ודאי שלא, כי דרבנן חייבו אותו לעשב, אבל מן התורה הוא לא צריך לעשב. מן התורה כאשר הוא מסב הוא מקיים מצווה דאורייתא. נכון, יש חיוב דרבנן. מה לעשות, חכמים אמרו עשה וכן ולמצוא צוונים לא, זה דעת חכמים. אבל מן התורה כל אדם יכול להראות את עצמו כלהיות ממצאים בדרך שלו. אחרי שחכמים חייבו יש חיוב דרבנן, לא חיוב דאורייתא. זה מצווה דאורייתא כאשר הוא זוכה להסב, אבל זה לא חיוב דאורייתא. ואלה מוגדרים מצוות דרבנן שיש להם עיקר מן התורה. אז רבותיי, יוצא ממה שאמרתי לפניכם כוסוף כאן, ואני מקווה שהדברים יהיו כתובים בקרוב במחסו של חומש דבורים, אבל מכיוון שקצת קשה לי לדבר אני לא יכול להאריך מאוד. אחד מן המצוות שבפרשס השבוע בהם נגענו היום זה המצווה של ויואהבתו לריח וכמויכו. ואני חושב שאף על פי שהמצווה הזו איננה בכלל מצווה שהזמן גרומן, מצווה הזו רובצת עלינו בכל יום, בכל שעה, בכל עת ובכל זמן, אבל היא רובצת עלינו במשנה תוקף בימי הספירה. כי מלבד מה שכבר דיברנו בשבוע שעבר, מצווה למימניוים, מצווה למימנישבוי, בימים האלה צריך להתכונן גם לקבול הסתיר וגם לעבוד על ניקיון הנפש כנגד שיבוניקים, אבל עבודה מיוחדת צריך בכבוד חברים ובאהב הסועים. הימים האלה היו אמורים להיות ימי שמחה, ימים שבהם אנחנו מתכוננים לקבול הסתיר, עד כדי כך שרמב"ן כותב בפרשת סמואל שממתס ימי הספיר הם כמו חלמויד ארוך. כמו שחלמויד מקשר את החג והצרס, חג הסוכויס והצרס הוא ביום השמיני, ביום השמיני הצרס תהיה לכם, כך ימי הספיר מקשרים את חג המצויס עם הצרס. חג השבוע זה הצרס של פסח, בדרך ששמיני הוא הצרס של חג הראשון, כך אומר הרמב"ן. אז בעצם ימים האלה היו אמורים להיות ימים של שמחה, אלא שלא כך הם. אלה ימים שנהפכו לנו משמחה לאבל ומאור גדול לאפלו. כאשר שבר גדול פקד את כל העולם כולו, כשחוב ד' אלף תלמיד הרבקי ומסו בין פסח לעצרת, שלא נהגו כבוד זה וזה. והעובדה שאנחנו מתאבלים עליהם אחרי אלפי שנים, בהכרח הוא אומר שזה היה שבר לכל עם ישראל לדורם ולדורות. דור שלם של תלמיד החכמים, תלמידיו של האדם הגדול בענקים רבי עקיבא בן יוסף וכולם מיסו בפסח ועצרת, שלא ינהגו כבוד זה וזה. וכל אחד תמה, עונש כל כך חמור על עבירה שנראית כל כך קלה, לא נהגו כבוד זה וזה. אנחנו יכולים לשער שוודאי לא היו גסי רוח, ודאי לא הלבינו פני חברים ברבים, הלא בכל זאת היו תלמיד הרבי עקיבא, למדו ממנו משנה בדרך ארץ. אז מן הסתם לפי רום מעלתם, הקודש ברוך הוא מדקדק עם צדיקוב כחוט השער, לא נהגו כובד כראוי להם. אולי נענשו בעונש כל כך חמור משום שהיו תלמידיו של הרבי עקיבא. ולהיות תלמיד של אדם גדול זה לא רק זכות, זה גם אחריות. מוירי ורבי הרבי מקלויזנבורג הרבה פעמים היה מספר, אחד מזיכרונות הילדות הראשונים שלו, הוא היה מספר, הייתי ילד קטן וישבתי על ברכיו של אבא עם דטטות זה יגבית. הוא בכה בכי מר. שאלתי אותו, כך סיפר אלה במקלט, אמר, טטה ווזוויינסט, למה אתה בוכה? אבא ענה לי, זלמלאי, כך הוא קרא לו, זלמלאי וכוונדך מקנה. ושאלתי אותו, אתה מקנה בי? אתה רבי גדול, אני ילד קטן, מה יש לך לקנות בי? אמר לי, אבי, אני מקנה בך משום שלא ראית את הדברי חיים. אז הילד שוב שאל את אביו, אז אני אמור לקנות בך, אתה זכית לראות את הדברי חיים, את הצנז הזיידה, את הרבי מצנז, למה אתה מקנה בי? אמר לי, אבי, כאשר הוא בכה בכי תמרורים, אתה לא ראית את הדברי חיים, אז מה כבר אפשר לתבוע ממך? אותי ישאלו, אחרי 120, אתה ראית את הצנז הרוב וכך אתה נראה? אז זה היסטורי, זאת כן במצן זה לא. כך אמר הרבי מרודניק, אביו הגדול של הרבי מקלויזנבורג. לשמש אדם גדול זה גם אחריות, זה לא רק זכות. ואל החוב דלת אלף תלמיד החכומים נשאלו על ידי הקודש ברוך הוא, אתם תלמידיו של רבי קיבא? כך אתם נוהגים? רבי קיבא היה זה שאמר ויואהבתו לריח וקומיך וזכלל גודל ומצויד. בפרק טס בירושלמי בנסכת נדורים, רבי קיבא הזה הוא זה שאומר בפרק גימו של מזכת סובייס, חוב עבודם שניברו בצלם חיבי יסי לנודעת לו שניברו בצלם אלוקים. רבי קיבא הוא זה שדרש, כאשר אומרים חכמים שמן ובמסויני הידוידש כל עצם שבתוירה, כיוון שהגיע לעשר שם לקח אותי רו פירש, עד שבו רבי קיבא ורבי קיבא דרש, אז השם הלוקח אותי רואו לרבות תלמידי חכמים. איך יכול להיות שאתם תלמידיו של רבי קיבא? לא למדתם ממנו מאומה? כך הם תלמידיו של רבי קיבא? לכן הם נענשו בעונש כל כך חמור, משום שהיו תלמידיו של רבי קיבא, והם לא נהגו כבוד זה בזה כדי בוי אלה מהר. הרבה פעמים הוספנו, ושמחתי לראות שכך כבר אמר רבי אנקוטי. אולי יש כאן עומק נוסף, רבי קיבא היה גדול דורו, אולי גדול התנאים, כך משמע הרבה פעמים בדברי חז"ל. ותלמידי רבי קיבא היו אמורים להיות מעתיקי השמוע לדורות הבאים. תורתם של מעתיקי השמוע צריכה להיות תורה נקייה מכל שמץ, מכל רבב, מכל דופי. היא צריכה להיות תוירה נקייה לחלוטין. ותלמיד החכומים שלא נהגו כובד זה וזה לא ראויים להיות מעתיקי השמוע. ולכן נגזרה גזירה. אתם צריכים לפנות את הבמה, להשאיר מקום לטובים מכם. לאלה שיהיו ראויים לעמוד, לעמוד במשימה הגדולה והקדושה. שהשגוחה העליונה מייעדת להם להיות מעתיקי השמוע. אני זוכר פעם ראשונה ששמתי לב לדברים, כמה שמחתי וכמה נדהמתי. מי היו תלמידיו האחרונים של רבי קיבא? ויבוא מסף סמך בייס, אומרים חזר, חוב דל הדלף תלמיד המייס, והויו הוא רואי לו משומעים, עד שבו רבי קיבא אצל רבי סיינו, שבדורים ושנה להם. וביבוא מסמך בייס יש חמישה חכמים, רב מאיר בלנס, רב יהודה בר אלוהי, רב יוסף בן חלפתא, רב שמעון בר יוחאי, ורב אלעזר בן שמוע. בקהלת רבו פרק י' יש תוספת גם רב נחמיה, ולמדנו בסנהדרין דף פי וו מדבי סתם משנה רב מאיר, סתם ספרו רב יהודה, סתם ספרי רב שמעון, סתם תספת רב נחמיה. זה כל תורה שבעל פה רבו ישראל, כל תורה שבעל פה, כי שני התלמודים הבבלי והירושלמי מפרשים את המשנה ואת הברייסה ספרו וספרי, וגם תורת הקבלה מושתתת כל כולה על הזויר, שוב תורתו של רב שמעון שהיה מתלמידיו האחרונים של רבי קיבא. חוב דלת אלף תלמידים מייסו בן פסח לעצרת, ואין אנו יודעים מה הם השאירו לנו. ארבעה תלמידים, ארבעה ולא יותר, מרבי סיינו שבדורים, תלמידיו האחרונים של רבי קיבא, וכל תורת שבעל פה שבידינו תורתם. אלה היו מעתיקי השמוע. וכל זאת למה? כי רבי קיבא התחנן בפניהם, כך כתוב שם במדרש בקהלת רבה, ובקיבה סיפר להם על האסון הגדול שפקד אותו ואת כל בית ישראל. על חוב דה לדלב תלמיד בשם איסו בן פסח לצרס, והוא התחנן בפניהם, אתם אל תהיו כמו איסו, אל תהיו כמו איסו, כך ביקש רבקיבה. והם קיימו את בקשתו, ולכן הם זכו להיות מעתיקי השמוע האמיתיים. וכאשר התבוננתי במרחבי השעס והמדרושים, ראיתי שדווקא תלמידיו האחרונים של רבקיבה מצינו בהם עובדות ומאמרים מופלגים עד למאוד בכבוד חברים ובאהב אחרים. רב מאיר אומר בתנחומה בפרשס ויחי, כל המבורכס ישראל כאילו מבורכס השכינו, התלמיד מדבר ואנחנו שומעים בסקול מטרוסו של רב עקיבא, חובב אדם שנברו בצלם אלוקים, כל המבורכס ישראל כאילו מבורכס השכינו, אומר רב מאיר. יש גם בירושלמי וגם בבבלי סיפור מדהים על אהב הסריים של רב מאיר. הייתה אישה אחת, אישה צדקת, שהייתה אוהבת לשמוע את הדרשות של רב מאיר. היא הייתה יושבת בעזרת נשים ומקשיבה לדרשות שלו. פעם אחת היא יכלה לבוא הביתה, הבעל שלה כנראה לא היה אדם כל כך עדין וגם לא למדן גדול, שאל אותה למה איחרת, אני רעב, לא הכנת לי ארוחת ערב. היא התנצלה ואמר, שמעתי את הצדיק הגדול, את רב מאיר בעל הנס, והוא כעס עליה. הוא אמר, אני לא מאשר לך להיכנס הביתה עד שתריקי בפניו של אותו חכם, החכם שלך רב מאיר. היא הייתה שבורה לחלוטין, היא לא חזרה לרב מאיר כמובן ולא נכנסה הביתה, היא הייתה ברחוב. באו וסיפרו לרב מאיר על העובדה המצערת, האומללה הזו. אז רב מאיר קרא לו אותה אישה, הוא אמר לה שיש לו מחלת עיניים, דלקת עיניים, סיפור ידוע אבל אולי לא כל אחד יודע. ואז גולה לדלקת עיניים, למחלת העיניים, הוא צריך אישה שתירוק בעין שלו 7 פעמים ורק כך זה יתרפא. והיא נרתעה, הוא אמר, את לא מרחמת אליי, זה הרפואה שלי, את רוצה שאני יהיה עיוור, שאני לא אוכל לראות? הוא התחנן בפניה שתירוק בעינו 7 פעמים. אחרי שהיא גמרה את מלאכתה, הוא אמר לה, תודה רבה, תחזרי הביתה ותגידי לבעלך היקר, אתה ביקשת ממני לירוק בפניו פעם אחת ואני עשיתי כך 7 פעמים, שיכניס אותך הביתה. זה היה רב מאיר. אז איך הוא היה בכבוד חברים ובאהב עשויים? רב יהודה אומר, זה מאמר של רב יהודה בשיר השירים רבו פרק תסבוב, כל המקבל פני חברו היא כמקבל פני השכינו. זה שוב תירוסו של הבקים, כל עבודם שנברו בצלם. רבי יוסי בן חלפתא בשבת קי"ח, כולנו זוכרים, יודע אני בעצמי שאיני כהן, אבל מימיי לא עברתי על דברי חבריי, ואם יאמרו לי חבריי עלי לדוכן אוי ניסי אוי. רבי שמעון בר יוחאי בברוכס דף מ"ג, לא אלא בא לי על במודם פני חברי ברבים, נויח לי לאודם שיעף על עצמו אלי כבשנו איש, בולו ילבם פני חברי ברבים, בסויסס בסויטה, פרשו את הדברים כפשוטם. לשיטתו של רבי שמעון בר יוחאי, אדם צריך למסור את נפשו, לא להלבין פני חברו. ורב אלעזר בן שמוע, אחרון רבויסינו שבדורים, הוא מאיר את עינינו במסכת סבאות. מויר רבך כמויר שמיים, כבוד חברך כמורה רבך, ולעולם יהי כבוד תלמיד חובב הולך. אבל עושה מן שמי אומר, אדם צריך לכבד לא רק את הגדולים ממנו, לא רק את רבותיו ולא רק אבותיו ולא רק את חבריו, לא אלה מהי כבוי תלמיד חוכב ולכו, הרב צריך לכבד גם את תלמידיו, וגדולים צריכים לכבד גם את הקטנים. כל אדם ראוי לכבוד שלו, ויש לכבד כל אדם שנברו בצלם. זו הייתה תורתם של רבסינו שבדורים, ולכן הם זכו להיות מעתיקי השמור, הם היו ראויים להעביר את הרוס של הבקים עד הדור האחר. יהיה רצון שנזכה לדבוק בדרכיהם, להיות ראויים להיות תלמידם של הבקים, להיות ראויים למסור תורה לתלמידינו, וזכוס המקדוי לו תגן עלינו ועל כל עם ובית ישראל. רצון שנזכה בימים האלה, בימים שבהם אנחנו מתכוננים לקבור את הטריד ברחם משומיים בסייעת הדשמיה, שנזכה לישוע סיסרואל וביאז גואל צדק במהרו ויומנו, אמן.